פרשה כפשוטה, פרשת מטות. הפרשה מתחילה בעניין נדרים, כל הנושא של נדר, מה קורה כשאדם נודר, איך מפירים נדר, וכל ההסתעפות של נושא נדרים. אחריו עוברים למלחמת מדיין, עם כל מה שקרה שם, הציווי ללחם במדיין בעקבות החטא עם בנות מואב, אז להילחם ובעצם להינקם ממדיין על מה שהם עשו לנו. ואז בסוף הסיפור עם בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה שעוברים ומבקשים בעצם את עבר הירדן המזרחי. בכלליות אפשר לומר שמפרשת חוקת, שהספר במדבר עובר לשנה 38, אז בעצם הכל זה הכנות לכניסה לארץ. וכחלק מההכנות לכניסה לארץ, יש לנו פה את המלחמה עם מדיין, שזה עוד נקמה מהסיפור עם בנות מואב. ואחרי זה מתחיל הסיפור עם שני השבטים, שבעצם מבינים שהולכים להיכנס לארץ, ולהם יש מקנה, והם רוצים להישאר פה בעבר הירדן. כשמשה רבנו עוד נלחם את המלחמות האלה, כמו שהוא נלחם את מלחמת סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, משה רבנו בעצם לא מורשה להיכנס לארץ, אבל עד הנקודה של הכניסה לארץ הוא המנהיג, והוא עושה את כל מה שצריך. עד הנקודה הזאת שבעצם נכנסים לארץ. ולכן השם אומר לו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. כאילו, אתה עוד אחראי על העניין הזה. לגבי הקשר פה של נדרים, זאת אומרת, בני גד ובני ראובן ומלחמת מדיין, זה מובן. אבל מה הסיפור פה של נדרים שנכנס באמצע? אז הפרשנים פה נחלקים, זה הולך אחורה או קדימה. בפרשת מנחה, זה היה לנו את פרשת מה שנקרא המוספים, עם כל הקורבנות. ובסוף שם נאמר, ממש בסוף, לבד מנדריכם ונדבותיכם. זאת אומרת שכל הקורבנות האלה הם קורבנות קבועים לבד מהנדרים והנדבות שאדם יכול להביא מעצמו. אז בעקבות זה שהזכירו נדרים ונדבות, אנחנו מזכירים פה את פרשת נדרים. מה אדם עושה עם נדר? אדם שנדר נדר, אז הוא חייב קיים אותו, ואם הוא רוצה לחזור בו מהנדר, אז הוא צריך להפר אותו וכו'. זאת אומרת, פרשת נדרים לפי הפרשנים האלה קשורה עוד לסוף הפרשה הקודמת, לסוף פרשת פנחס, קשור לקורבנות. אבל יש פרשנים שאומרים שזה הולך קדימה. לכיוון של מלחמת מדיין, ששם כידוע היה בסוף בעצם נדר, נדבה, נדר של אנשי הצבא, שהם הבטיחו, בגלל שלא קרה להם שום דבר במלחמה, לנדור נדר לבית המקדש או לכהנים, והם נותנים מעצמם נדרים. מה עוד שגם אפשר להגיד שלפני מלחמה אדם נודר נדרים. אז כאילו בעצם יש פה מחלוקת האם פרשת נדרים קשורה לסוף פרשה קודמת או להמשך הפרשה שלנו. על כל פנים נכנסת פה פרשת נדרים ונתחיל את הפסוקים לפי הסדר. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור. מעניין, הפרשנים פה אומרים בדרך כלל פרשה מתחילה וידבר השם אל משה ואז משה אומר לעם ישראל. פה כאילו ישר משה אומר לעם ישראל או לראשי המטות בלי בעצם להזכיר את זה שהשם ציווה אותו. אבל יש עוד פרשיות כאלה, זה יחסית נדיר, אבל זה לא יחידי. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. אז הוא אומר את פרשת נדרים קודם כל לראשי המטות, ואחרי זה לעם ישראל. הפרשנים אומרים שזה ככה היה בכל המצוות. הוא חלק כבוד לנשיאים, דבר ראשון אומר את זה לראשי העם, ואז לשאר העם. יש פה עוד משהו שהוא ספציפי, נקודתי לפרשת נדרים, שיחיד מומחה יכול, זאת אומרת, התרת נדרים זה על ידי יחיד מומחה, וראשי המטות מבטא יחיד מומחה. לגבי הביטוי זה הדבר, זה מיוחד לנבואת משה. הנביאים התנבאו בכה אמר השם. כה זה מילה יותר כללית. זה הדבר, זה מילה ספציפית. וזאת הייתה הייחודיות של משה רבנו. לגבי נדרים, אומרים פה רש"י מביא, חז"ל מביאים, שיש לנו לשון התרה ולשון הפרה. החכם הוא מתיר את הנדר, כשמתחרטים עליו, והבעל הוא מפר את הנדר. יש הבדלים גדולים בין התרה להפרה. על כל פנים, אם מחליפים במילים, אם אומרים שהחכם מפר והבעל מתיר, אז זה לא מופר ולא מותר. צריך להיות מאוד ספציפי. התרה של החכם, דרך אגב, זה מעיקרה. זה עובד אחורה, זה כאילו מתחרט על הנדר מעיקרו. לעומת הפרה של הבעל, או של האבא, במקרה של ילדה, של נערה לא נשואה, אז הנדר הוא רק מכאן ולאבא המופר. איש כי ידור נדר לאדוני, יושב השבועה לאסור יסר על נפשו. כן, אז נדרים ושבועות. לא יחל דברו, לא יחלל את דברו, לא יבטל את דברו, כן? התרגום פה אומר, לא יבטל פתגמי. זאת אומרת, אחרי שהוא נדר, אסור לו לעבור על הנדר. אלא, זה הלא, מה כן? ככל היוצא מפיו יעשה. בקיצור, נדר זה דבר מאוד רציני. כן, רשי פה מחריג שאדם יכול לנדור על כל דבר או להישבע על כל דבר, חוץ ממצוות. אם אדם נשבע שהוא יאכל נבלות, אז אסור לו לאכול נבלות בגלל שהוא נשבע. כן, השבועה לא חלה על זה. ואישה כי תידור נדר לאדוני ועשה איסר בבית אביה בן אוריה, כן, ילדה שהיא לא נשואה והיא נערה, אז היא יכולה לנדור נדרים. קטנה, הנדר שלה הוא לא נחשב נדר, ובוגרת, אבא שלה לא אחראי על הנדרים שלה. יש גיל מאוד ספציפי של נערות, שבו מצד אחד הנדרים שלהם כבר רציניים, נקרא עונת נדרים, כן, יש משמעות לדברים שלה, ומצד שני עדיין לא מספיק גדולה, אלא היא ברשות אביה, ולכן הוא יכול לבטל את הנדר הזה. להפר אותו. כן, חז"ל אומרים שבעצם נערה זה מגיל 12 עד שהיא תביא שתי שערות, אבל חז"ל אומרים שמגיל 11 או גיל 12, כן, גיל 11, שנה לפני הבת מצווה כבר היא נבדקת, נדריה נבדקים, היא באמת מבינה מה המשמעות של זה, ואז הנדר הוא נדר. ושמע אביה את נדרה ושרה אשר אסרה על נפשה והחריש לאביה. זאת אומרת, אם האבא שומע את הנדר והוא מחריש, וקמו כל נדרה וכל ישר אשר אסרה על נפשה יקום. יש, חז"ל אומרים שיש שני מצבים, יש להחריש, ואז ממילא הנדר מתקיים, אם עובר מעת לעת, עובר היום, שבו הוא יכול להפר את זה, אבל יש גם להקים. אם הוא אומר אפשי, אם הוא אומר אני רוצה, אז אחרי זה כבר, אפילו באותו יום הוא לא יכול לבטל, בסדר? אז יש לבטל, להפר את הנדר, יש לשמוע ולשתוק, שכל עוד לא עבר היום הוא עדיין יכול אחרי זה להפר, ויש להגיד אני רוצה בזה, שאחרי זה הוא גם את זה לא יוכל להפר. ואם איני אביה אותה, מה זה איני אביה אותה? אני מניע אותך מלעשות את הדבר הזה, כן? הוא מונע, מנע ממנה את הנדר על ידי הפרה, ואם איני אביה אותה, הוא מזיז אותה מזה, הוא מסיר את דעתה מהעניין הזה, ביום שומעו, כל נדרה ושרה אשר עשרה נפשה לא יקום. ואדוני יסלח לה, כי איני אביה אותה. זאת אומרת, אם האבא מפר את הנדר, אז אין לה נדר, ולכן השם יסלח לה. למה השם צריך לסלוח לה? אפשר להגיד בפשט ש... אדם שנודר נדרים, למה אבא מפר את זה? כי זה משהו שהיא כנראה לא יכולה לעמוד בו. אז יש פה חטא שהיא נדרה נדר שהיא לא יכולה לעמוד בו. אי אפשר לבנות על זה שאבא אחרי זה יפר. אז השם יסלח לה על האבון הזה שהיא נדרה נדר שהיא לא יכולה לעמוד בו. זה ככה הפשטנים אומרים. אבל חז"ל בדרש אומרים שמדובר פה, עוד איזה מציאות שרמוזה פה, שאישה, ילדה, נערה, נדרה נדר, ואבא שלה יפר לה, אבל היא לא ידעה שהוא יפר לה, והיא עברה על הנדר, אז זה מין אדם שהתכוון לעשות חטא ולא חטא. אז יש פה איזה חטא מסוים ולכן צריך לסלוח לה. כמו אדם שרוצה לאכול חזיר, נכנס לחנות, חס וחלילה, אומר למוכר זה חזיר, אומר לו כן, אוכל, בסוף זה פרה. המוכר עבד עליו. עבדתי עליך, זה כשר. אז אין לו חטא אמיתי, אבל השם צריך לסלוח לו כי הוא רצה לעשות חטא. יש פה איזה מין רושם של חטא. ואם היה תהיה לאיש, הוא נדרה עליה. עכשיו מדובר על אישה לא בבית אביה. אגב, בית אביה זה לא פיזית שהיא נמצאת בבית אביה. כשאמרנו קודם ושמע אביה, או ועשה איסר בבית אביה בנוריה, בית אביה זה רשות אביה, כמובן. ואם היה אותי לאיש ונדרה עליה, אז זה נשואה, מאורסת, חז"ל אומרים שזה מאורסת בפסוק הזה, או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, ושמע אישה ביום שומע וחריש לה, וקמו דרה ושרה אשר אסרה על נפשה, יקומו. חז"ל קושרים את זה למקרה הקודם, מדובר פה לפי חז"ל על נערה מאורסת, ולכן היא עדיין ברשות אביה, וזה כאילו המשך של המקרה הקודם, שהיא נדרה בבית אביה, ואחרי זה היא תרסה, עכשיו היא מאורסת ויש לה נדר, אז במקרה הזה בשביל להפר את הנדר צריך שגם אביה יפר לה וגם בעלה יפר לה. זה מקרה של נערה מאורסת שגם אביה וגם בעלה צריכים להפר. ושמע אישה ביום שומע והחריש לה וקמו נדריה ושרה אשר עשרה נפשה יקומו, למרות שאבא שלה יפר לה זה לא מספיק אם הבעל לא יפר, ואם ביום שמוע אישה יניע אותה ויפר את נדרה אשר עליה, כן, אמרתי, בנוסף לאבא, ואדוני יסלח לה. אותו דבר, הנדר מתבטל, והשם יסלח לה. למה יסלח לה? או כי היא נדרה נדר שלא יכולה לעמוד בו, כמו שאמרנו קודם בפשט, או שהיא עברה לנדר והיא לא יודעת שבעלה ואביה הפרו לה. אז השם סולח לה על הרצון לעשות חטא, כמו שאמרנו קודם. ונדר אלמנה או גרושה, כן? אישה שהיא או אלמנה או גרושה וכבר בעלה לא, היא לא ברשות בעלה, והיא גם לא ברשות אביה. למה היא לא ברשות אביה? אומרים חז"ל שפה מדובר על נשואה. כן, אלמנה או גרושה מן הנישואים, למרות שהיא עדיין נערה, היא כבר מתנתקת מאביה. לעומת אלמנה או גרושה מן האירוסין, שאם בעלה נפטר או גירש אותה, היא חוזרת לאביה. אבל פה מדובר על אחת שהיא נשואה, היא אלמנה או גרושה מן הנישואים, לכן נדר אלמנה או גרושה, כל אשר אסרה נפשה, יקום עליה. במקרה הזה, אין מי שיפר לה, כי היא לא ברשות אביה והיא לא ברשות בעלה. ואם בית אישה נדרה, נראה לי שבגלל הפסוק הזה חזל הסבירו שקודם מדובר במאורסת. כן, מה שכתוב, ואם היו תהיה לאיש. כי אם זה נשואה, אז עכשיו מדובר על נשואה. ואם בית אישה נדרה, עושה אישה נפשה בשבועה, ושמה אישה, ומפיק היי, כן, אישה זה האיש שלה, והחריש לה, לא הניע אותה, וקמו כל דרה וכל אישה אשר עשה נפשה יקום. עכשיו מדובר על אישה נשואה, שהיא רק ברשות בעלה. ואז מי שמפר לה זה בעלה, ואם אפר אפר אותם אישה ביום שומו, כל מוצא שפתיים דרה לשר נפשה לא יקום, אישה אפרה, ואדוני יסלח לה. אותו דבר כמו קודם, תמיד שהבעל או אבא מפרים, אז כתוב והשם יסלח לה. כמו שאמרנו על הנדר עצמו, או על זה שהיא רצתה לעבור עליו, והיא לא יודעת שכבר בעלה אפר לה. כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. הבעל יכול לבטל את הנדרים. זה כאילו נראה כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש. הפשט פה נראה שכאילו הבעל יכול להפר כל נדרים. חזל דווקא למדו מפה למעט, שכל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, דווקא נדרים שהם עינוי נפש, אישה שגזרה לעצמה לא לאכול, לא לשתות, לא להסתרק, לא להתקשט, כל מיני דברים שקשורים לעינוי נפש, אז פה הבעל יכול להתערב, אבל נדרים שלא קשורים לעינוי נפש, או לא דברים שקשורים לבינו לבינה, אז הבעל לא יכול להפר. ואם אחרי שחריש לאישה ביום אל יום, והקים את כל נדריה או את כל עשרי אשר עליה, הקים אותם כי החריש לה ביום שומו, ואם אפר אפר אותם אחרי שומו, כן, זאת אומרת, אם הוא שותק מיום אל יום, אגב, חז"ל אומרים שזה לא מעט לעת, מיום אל יום זה עד שתחשך. לאבא או לבעל יש זמן עד החשיכה, אם זה דקה לפני השקיעה, אז יש להם דקה. כמובן, אם הם שמעו על זה, אם לא שמעו על זה, אז זה עובר ליום הבא, מתי שהם ישמעו. ואם אחרי שחריש לאישה מיום אל יום, והקים את כל נדריה, כן, אם הוא מחריש, אז ממילא הוא מקים. אמרתי שיש גם מצב להקים את הנדרים בלי להחריש, כאילו כשבן אדם מקיים אותם ואומר אני רוצה אותם. ואם אפר אפר אותם אחרי שומעו, אם הוא שמע ועבר היום, סליחה, אם הוא שמע וקיים, זה מה שאמרתי כל הזמן, אם הבעל שומע את ה... או הבעל או האבא, שומע את הנדר ואומר, אני רוצה, אפשי, אני רוצה את הנדר הזה, הוא טוב. ואחרי זה הוא מפר, הוא לא מופר. ואם הוא אומר לה, בסדר, את יכולה לשתות יין, למרות שנדעת, כי אני הפרתי את זה, אז הוא נושא, תבונה. אחרי קיום אי אפשר להפר. אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה, בן איש לאשתו, בן אב לביתו, בנוריה בית אביה. מה שאמרנו בתחילת הפרשה, וידבר משה לראשי המטות, ואמרנו, לא כתוב פה שהשם ציווה את משה, אז הפרשה מזכירה את זה בסוף. אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה, בן איש לאשתו, בן אב לביתו, בנוריה בית אביה. שני, וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. יש לך, אני נותן לך מצווה אחרונה להינקם מהמדיינים. כן, אז אמרנו, משה רבנו צווה רק לא להיכנס לארץ. כל מה שעד הארץ, זה עדיין מצווה של משה. מעניין, למה זה המדיינים ולא המואבים? אנחנו רואים פה כאילו בהתחלה זה, רואים שם בנות מואב, ואוטומטית המדיינים הופכים להיות מרכזיים, אז אמרנו כבר כמה פעמים שהמדיינים הם אלה שנתנו את העצה, ואולי זה בעקבות בלעם, אז הם המרכזיים. חז"ל אומרים שהמדיינים ולא המואבים פה, הנקמה היא מהמדיין ולא ממואב, בגלל רות המואביה. ונעמה המונית, יש לי שתי פרדות טובות להוציא משם. עוד סיבה שחז"ל אומרים, שלמואבים זה יותר מובן למה הם פחדו מעם ישראל, כי כתוב, אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה, אבל לירא אותם, זאת אומרת, קצת לעקוץ אותם היה מותר, לעומת מדיין שהיה אסור אפילו לעשות להם כלום. אז מה נכנסתם למלחמה? מואב מובן, פחדו קצת מעם ישראל, אבל מדיין בכלל היה למניין עם ישראל, אז נכנסתם לזה, מה שנקרא לשם שמיים, אז הם צריכים לחטוף. כן. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, יחלצו זה, יזדרזו. כמה שיותר מהר, זריז, אומר התרגום. יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין, לתת תקמת אדוני במדיין. משה רבנו, למרות שהוא שומע שמיטתו תלויה בזה, משה רבנו היה יכול לעשות משחק. לא להינקם ממדיין, ולא למות, כאילו. או לגרור את זה. אבל לא, משה מיד, כמו מנהיג טוב, יש לי, אני לא מנהיג בשביל עצמי, אני מנהיג בשביל הפעולות שאני צריך לעשות, ומיד הוא פועל למען המלחמה. למה הוא לא יוצא למלחמה? הוא שולח 12,000 חלוצי צבא והוא לא יוצא. יש בפרשנים שאומרים שהיה לו איזה נקודה, משהו בלב חם למדיין, בור ששתית ממנו, הוא ברח למדיין, מדיין הצילו אותו. אלף למטה, אלף למטה לכל מטות ישראל, תשלחו לצבא. הוא שולח 12,000 חלוצי צבא. מעניין, למה? מדיין זה עם גדול. במלחמות הקודמות, כאילו נלחמו המונים. זו מלחמה מאוד קריטית, מאוד חשובה. למה שולח רק 12,000 חלוצי צבא? אז יש פרשנים שאומרים שכל מי שהיה נגוע בחטא מדיין, עם בנות מואב ומדיין, לא יכל ללכת בזה. לצערנו הרב, היו הרבה שהיו, ומצאו את הצדיקים רק שלא היו נגועים בזה, ורק הם יכולים באמת להינקם ממדיין. יש כאלה אומרים שלא באמת באו להילחם איתם אחר, לא רוצים לכבוש את העיר שלהם, זה לא כמו סיחון ואוג. רק רוצים לעקוץ אותם, אז שולחים איזה סיירת, הם ככה עוקצים אותם וזהו, והיה סייעת הדשמיה וכבשו את כולם, ושבו את כולם, כמו שאנחנו נראה. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה. מה זה וימסרו? זה ביטוי חריג פה. אז רשי אומר שזה למד זכות על עם ישראל. עם ישראל שמע שמיטתו של משה תלויה בזה. הם אמרו, לא רוצים. ואז הם צריכים לקחת בכוח. כאילו עם ישראל עשה איזה מחווה למשה לא לצאת מהר למלחמה כדי שמשה יאריך ימים. אבל ראיתי ברס"ג שאומר וימסרו זה שבחרו אותם. בחרו אותם ככה אחד אחד. או כי זה סיירת כמו שאמרתי, או כי זה צדיקים שלא נגועים בחטא מדיין. מעניין שהתרגום פה זה כמו רס"ג, אומר, והתבחרו מאלפי ידי ישראל, כן? בחרו אותם בפינצטה. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס, למה פנחס? אומרים חז"ל, או שהוא היה משוח מלחמה, משה מינה אותו אחרי שהוא בפרשה הקודמת, הפך להיות כהן, אז הוא הפך אותו למשוח מלחמה, או שהיה מתחיל במצווה, אומרים לו גמור, הוא כל עניינו, הוא עשה את המעשה הגדול והנורא שם עם זמרי בן סלו, אז הוא ממשיך. המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. את פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, אוכלי הקודש וחצצו את התרועה בידו. חצצו את התרועה ראינו. כן, וכתבו מלחמה בארצכם, פרשת בעלותך, על הצר הצורר אתכם והראותם בחצוצרות. וכלי הקודש, אז רשי אומר שזה אהרון והציץ, הוא מספר פה, אגדת, שבלעם הפריח אותם וככה הם הפילו אותם. ויש כאלה אומרים שכלי הקודש זה אהרון. וראינו שאהרון יוצא למלחמה הרבה פעמים. ויצבעו על מדיין, ויצבעו זה מלשון צבא. כן, התחייל, אומר התרגום. ויצבעו על מדיין כאשר ציוותנו את משה, ויהרגו כל זכר. מעניין, את אנשים הם לא הרגו. אחרי זה באמת משה יכעס על זה. ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם. בתוך ההרוגים, על חלליהם, זה יחד עם ההרוגים הכלליים, היה שם גם הרוגים מובחרים, מה שנקרא, זה מלכי מדיין, את אבי ואת רקם ואת צור. קוסבי בצור, זה הבת שלו, אחד מחמשת מלכי מדיין, ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. מה בלעם עושה שם? אז כבר אמרנו שבלעם, כל עניינו היה שם עם מדיין, הוא נתן להם את ההצעה על בנות מואב, על בנות מדיין. חז"ל אומרים שהוא הלך לקחת את הכסף שלו, קבל את הצ'ק, נתנו לו שוטף פלוס 60. אז הוא הלך לקחת את הצ'ק על זה שהוא נתן הצעה, על העניין הזה של בנות מואב, והנה הוא נהרג בחרב. דבר מדהים, הסיפור הזה של החרב. שבלעם החליף את אומנותו באומנות ישראל ובא להקלל אותם בפה, שזה הכוח של ישראל, ובסוף הרגו אותו בחרב, שזה האומנות שלו. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת הפעם ואת כל בהמתם ואת כל מקנים ואת כל חילם, בזזו. דווקא את הנשים, במקום להרוג אותם, אם היו החוטאות, אז אותם הם לוקחים בתור ביזה. ואת כל מקנים ואת כל חילם בזזו ואת כל עריהם במושבותם ואת כל טירותם, שרפו באש טירותם. רש"י אומר פה נכסיהם, כן, איזה מין נדלן. סליחה. התרגום אומר, ויאת כל בית סגדת תהון. תירותם זה נשמע כמו איזה בתים גדולים, וילות. אבל התרגום פה אומר שזה בית עבודה זרה. סגדת תהון זה משהו שאתה סוגד אליו. כן, גם רשי אומר את זה. ואת כל תירותם שרפו באש. ויקחו את כל השלל. ואת כל המלכוח. שלל זה כל מיני מטלטלים, בגדים, תכשיטים. ואת כל המלכוח באדם ובבהמה. והביאו אל משה ולעזר הכהן ולדעת בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל למחנה לאבות מואב אשר על ירדן ירחו. מה זה בז? שלל זה בגדים ותכשיטים. בז זה כל מיני מטלטלים שהם לא תכשיטים. ומלכוח זה הדבר שאתה לוקח אדם ובהמה, זה דבר שיש בו רוח חיים. כן. אז הם מביאים את זה אל משה ואל אלעזר הכהן ומתגאים במלכוח. אגב, יש פה דבר יפה שהם לא לוקחים את זה לעצמם. הם לוקחים שם מלא ביזה ומלא זה. ומביאים את זה למשה, מסודר. שלישי. ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. ויקצוף משה על פקודי החי. למה אל מחוץ למחנה? הם טמאים, עוד מעט נראה שהם צריכים להתאר. אז יוצאים אליהם כדי לבדוק מה קורה שם. ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם לחוץ למחנה. ויקצוף משה על פקודי החי, שרי אלפים שרי מאות, הבאים מצווה מלחמה. ואומר להם משה, חיתם כל נקבה? זה שאלה. זה לא אמירה, זה שאלה אמירתית כזאת. חיתם כל נקבה? אינן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בדנה לדבר פאור ותהיה מגיפה בעתה דוני. זה כל הסיבה ששלחתי אתכם ללחם, זה בגללה. הם הכתיעו אותם ישראל, הם רצו להפיל אותם ישראל, בזנות, בעבודה זרה. אותם אתם מחיים. ואתה הרגו כל זכר בטף. את כל הזכר, את כל הזכר תהרגו. כן, את הזכרים תהרגו לגמרי. כשנלחמים עם עם, אז מפילים את הגברים כדי שלא יהיה פה תקומה לעם הזה. וכל אישה יודעתי שלמשכב זכר הרוגו, גם נשים מבוגרות שראויות למשכב, גם תהרגו, כי הם חטאו עם עם ישראל. מי אתם יכולים להחיות לכם? וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, החיו לכם. רק את הנשים הקטנות אפשר להחיות כשפחות. ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, לכן הם יצאו אליהם מחוץ למחנה. חז"ל אומרים שזה מחוץ למחנה שכינה. כי הם תמי מתים. תמי מתים מותר להם להיכנס למחנה ישראל ולוויה, רק לתוך המשכן אסור להם להיכנס. כל הורג נפש, מי צריך להישאר בחוץ? כל הורג נפש וכל נוגע בחלל. יש פה מעניין, ברש"י איזה דין מיוחד, כל הורג נפש. אנחנו יודעים שהמת זה אבי אבות הטומאה. מי שנוגע בו נהיה אב הטומאה. אבל גם מי שנוגע בברזל, כן, בכל דבר שמקבל טומאה, ונוגע ככה במת, זה נקרא חיבורי המת, אז הוא כאילו נגע במת. זה מעביר זרם, מה שנקרא. בן אדם שלוקח ברזל ונוגע במת, אז זה כאילו נגע במת והוא נהיה אב הטומאה. זה לא שהוא הברזל נהיה אב והוא נהיה ראשון, אלא הוא נהיה אב. כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחתו ביום השלישי וביום השביעי, כמו שלמדנו בפרשת חוקת עם האפר פרה אדומה, אתם ושביכם. זאת אומרת, גם האנשים שהם הביאו בשבי. למה הגויים, השבי הזה צריך להתאר? ממתי גוי מקבל טומאה בכלל? אז רש"י פה אומר שהשבי באמת לא צריך להתאר, אלא אם הם יתגיירו, אתם ושביכם זה. אחרי שתגיירו אותם, או אם אתם רוצים לגייר אותם, אז אתם צריכים להטביל אותם ולתאר אותם מטומאת מת. כאילו, לא מהטומאה הזאת, זה היה כשהם היו גויים. כאילו, אם האנשים האלה, אחרי שהם יתגרו, אם יתמאו למת, אז צריך לתאר אותם. אבל זה ממש לא פשט. אז יש כאלה אומרים, נגיד אבן עזרא, אומר כפשוטו, צריך לתאר, לא, זה לא מן הדין. אבל לכבוד השכינה, לכבוד עם ישראל, הם נכנסים לתוך המחנה, שיהיו כאילו יותר תיאורים. ויש מפרשים הכי פשט, לדעתי זה הרמב"ן, שאומר, אתם ושביכם זה, אתם זה ממש אתם, עם אפר פרה אדומה, כאילו האדם תמה, ושביכם זה הבגדים, הבגדים, הכלים שלהם. כי בגד שהוא תמה בתומת מת, הוא מתמה גם אחרים, אז שלא יתמו את המחנה שלכם, צריך לתאר את הבגדים שלהם. וכל בגד, וכל כלי אור, וכל מעשה עיזים, וכל כלי עץ תתחתהו, כל הדברים שהבאתם בתור שלל, תתארו אותם. ואומר אלעזר הכהן השני, הצבא באים למלחמה. זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה. מעניין. משה רבנו רק אומר להם להתאר מטומאת מת. הם, הבגדים שלהם, הכלים שלהם, הבגדים של השבויים שהם הביאו. והוא לא אומר להם שום דבר על הכלים עצמם, איך מותר להשתמש בהם. הרי יש בליית איסור. אז חז"ל אומרים שבגלל שהוא כעס, הוא שכח. ומי זכר את זה? אלעזר. יש כמה פרשיות כאלה בתורה מעניינות על הדבר הזה. פסח שני, לפי אחד הפירושים, בנות צלופחד, בגלל שמשה רבנו אמר, הדבר אשר יקשה מכם תביאו אליי ושמעתיו. יש כל מיני כאלה מקומות שכאילו משה רבנו ככה שוכח הלכה, או מישהו אחר אומר במקומו. ואומר אלעזר הכהן, אלעזר בעצם אומר פה את הלכות גאולי גויים, וגם את הלכות טבילת כלים, כמו שנראה עוד מעט. ואומר אלעזר הכהן, אנשי הצבא באים למלחמה. זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה. חוץ מטומאה, יש גם בליית איסו. אך את הזהב ואת הכסף, תנחוש את הברזל, תבדיל ואת האופר, את כל המתכות, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותאר. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים בפסח, הכלל הרגיל, כבולעו כך פולטו, בכל איסור ויתר, אז אם זה דברים שהם בלעו באש, כמו שיפוד או כמו דברים שעושים באש, בשביל להוציא את הבליית איסור, צריך להוציא את זה על ידי אש. אל תשתמשו בכלים אחרי שאתם מתארים אותם מטומאת מת. טומאת מת זה שלב אחד, שלב שתיים זה להוציא את הבליית איסור. אך במי נידה התחתה. מה זה הפסוק הזה? אך במי נידה התחתה. אז אפשר להגיד שהוא אומר להם, אני אומר לכם בליית איסור, אך במי נידה התחתה. הבליית איסור זה לא מחליף את מה שמשה רבנו אמר. משה רבנו דיבר על טהרה. אך במי נידה התחתה. תתארו אותם, וחוץ מזה יש את הבליית איסור. זה פירוש אחד. אבל חז"ל למדו מכאן שיש עוד דבר שלישי. יש טהרה מטומאת מת, יש ההוצאה של הבליה של האיסור, ויש הטבלת כלים. הטבלת כלים מהתורה. כן, גוי שעשה כלי, צריך להטביל אותו, לא לטומאה ולא לטהרה ולא לבליית איסור. להדביל אותו מעצם העברה שלו, מהגוי ליהודי. אך במי נידה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. זה המשך של הקודם. דבר שלא בא באש, כן? זה לא שיפור, זה לא בא במגע עם האש, אז לא צריך אש בשביל, לא צריך ליבון בשביל להוציא את האיסור, אלא מים. נגיד, אם זה דבר שבא במים רותחים, אז במים רותחים. אם זה דבר שהשתמשו בו בצונן, אז במים צוננים. פה בגדול זה כל איסור ויתר. כל יורד דעה מסוכם כאן בכמה פסוקים. וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי ותארתם, מעניין, פה הוא חוזר עוד פעם אל הזר לתומת מת, ליום השביעי של ההזעה, או לטבילה אחרי ההזעה, ואחר תבואו אל המחנה. תבואו אל המחנה, כמו שאמרנו קודם, זה מחנה שכינה, שאליו תמאי מתים אסורים להגיע. כן, אז זה הסיפור של כל איך בעצם אנחנו מגיירים במרכאות את כל הדברים שהלוחמים הביאו איתם לתוך המחנה. רביעי. ויאמר אדוני משה לאמור, שא את ראש מלכוח השבי באדם ובבהמה. הרי יש פה עכשיו המון 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 שלל. מה עושים עם זה? אז הקדוש ברוך הוא מצווה בדיוק מה לעשות עם זה, נלמד את זה מדויק. ויאמר אדוני משה, שא את ראש, שא את ראש זה כמו שאו את ראש בני ישראל, נכון? נשאו את ראש בני... זה לקבל חשבון, כאילו למנות, לספור ולעשות מניין כללי. התרגום פה אומר, קבל יד חושבן. שאו, שא את ראש מלכו החשבי באדם ובבהמה, אתה ולעזר הכהן וראשי אבות העדה. זאת אומרת ככה, את כל המטלטלים ואת כל החפצים ואת כל הדברים האלה, זה הולך לאנשי המלחמה. כלי זהב, כלי כסף, כלי נחושת, שיעשו את כל ההלכות שצריך, שיתארו את זה בתומת מת, שידבילו את זה, שיוציאו מזה את האיסור, הכל טוב יפה. את הבהמות ואת האדם צריך לחלק פה את השלל. איך מחלקים? בוא נראה. שא את ראש מלכו החשבי באדם ובבהמה, אתה ולעזר הכהן וראשי אבות העדה. עכשיו שימו לב. וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה. תופסי המלחמה זה הלוחמים. תרגום פה אומר מגיחי קרבה. ביטוי יפה. וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה יוצאים לצבא ובין כל העדה. דבר ראשון, חצי חצי. כן? ראינו את זה בדוד המלך, שעושים חצי חצי. הוא עושה חצי ללוחמים, חצי לעם. שם עושים את זה בין הלוחמים הג'ובניקים ללוחמים הקרביים. פה אבל זה חצי בין הלוחמים לחצי לעם. עכשיו, מה התרומה שהם צריכים לתת מזה? אז זה תלוי. והרמותם מכס לאדוני, כן, מכס, פה זה תרומה כזאת להשם, מאת אנשי המלחמה יוצאים לצבא, אחד נפש מ-500, מן האדם, מן הבקר, מן החמור, מן הצאן, ממחציתם תיקחו ונתן לעזר הכהן תרומת אדוני. זאת אומרת, מהחצי שנתנו ללוחמים, לוקחים 1/500 ונותנים לכהנים. נותנים לאלעזר הכהן תרומת השם. זה מהחצי של הלוחמים. לוקחים מהם אחוז מאוד קטן לתרומה. 1/500. בסדר? כן, 1/100 זה אחוז, זה 0.5%. 0.2%. וממחצית בני ישראל, זה בערך כמו שלוקחים הקרנות פנסיה. ומחצית בני ישראל תיקח 1% מן החמישים, מן האדם, מן הבקר, מן החמורים, מן הצאן, מכל הבהמה ונתת אותם ללוויים, שומר משמר משכן אדוני. מהחצי שהלך לעם ישראל, כבר לוקחים אחוז הרבה יותר גבוה, כן, מגיע להם פחות, הם לא הלכו להילחם, אז מהם לוקחים 1/50, שזה 2%. האמת שזה דומה לקרן פנסיה, לא ה-0.2, הלוואי. וממחצית בני ישראל תיקח 1% מן החמישים, מן האדם, מן הבקר, מן החמור, מן הצאן, מכל הבהמה, נתת אותם ללווים, שומרים משמרת משכן אדוני. אז בואו נעשה סדר. לוקחים את כל השלל, את כל ה... לא השלל, לא החפצים, אלא את כל הבהמות והשבויים, מחלקים את זה חצי-חצי, חצי ללוחמים, חצי לעם. מהחצי של הלוחמים נותנים 1/500 לכהנים, ומהחצי של עם ישראל לוקחים 1/50, 2%, ונותנים את זה ללווים. אז זה הרבה יותר, אבל גם הלווים הם הרבה יותר מהכהנים. אז מתאזן. ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר ציווה אדוני את משה. ויהי המלכוח יתר הבז. עכשיו התורה מתארת כמה זה היה. הפרשנים פה אפילו שואלים מה צריך להגיד לי את זה, כאילו מה זה קריטי? אז רוצים להגיד איזה נס גדול הייתה מלחמה הזאת. 12 לוחמים כיסחו את כל מדיין ולקחו כזאת כמות של שלל. אפשר זה להגדיל את הנס. ויהי המלכוח יתר הבז אשר בזזו המצבה. מה זאת אומרת? המלכוח, שזה בעצם האדם והבהמה, יתר הבז, מעבר לבז אשר בזזו המצבה, הרי אמרנו שאת כל המטלטלים הם לקחו לעצמם. אז המלכוח שהוא מעבר למטלטלים הרגילים, הוא היה כך וכך וכך, בסדר? צון 600,000 ו-70,000 ו-5,000. ובקר 270 א', וחמורים 160 א', ונפש אדם מן אנשים אשר לא ידעו משכב זכר, כי את אלה שידעו משכב זכר הרגו. כל נפש 230 א', ותהיה מחצה... אז זה המספרים הגדולים, כן? זה המספרים הכלליים. עכשיו מה צריך לעשות לזה חצי-חצי? ותהיה מחצה חלק היוצאים בצבא, מספר הצון. כמה היה לנו צון? 600 אלף ושבעים... 675 אלף, אז מחלקים את זה לשתיים. כמה זה יוצא? 300 אלף ו-30 אלף ו-7,500. בסדר? 337 ו-500 אלף. זה החצי של היוצאים בצבא. מהם צריך לתת 1 חלקי 500 לכהנים. והיה מכס לאדמה מן הצון, 657. 1 חלקי 500 מ-300 אלף, יוצא 657. והבקר, 6 ו-30 אלף, זה החצי ששייך ללוחמים, ומכסם לאדוני, כמה מ... מ-36 אלף, כמה זה יוצא 1 חלקי 500, 0.2 אחוז, 2.70, וחמורים 30,500, ומכסם לאדוני 1.60. כן, מ-30,500, 0.2 אחוז יוצא 61, ונפש אדם 16 אלף, ומכסם לאדוני 2.30 נפש. סך הכל 32 שבועים ניתנו כמכס לכהנים. ויתן משה את מכס תרומת אדוני לאלעזר הכהן, כאשר צבא אדוני את משה. קיצור, אז מנינו פה את החצי שקיבלו הלוחמים, ואת ה-1 חלקי 500 שקיבלו מכל דבר הכהנים. עכשיו עוברים ללוויים. וממחצית בני ישראל, מהחצי של עם ישראל, שמהם נותנים 1 חלקי 50 ללוויים, חמישי, אנחנו עכשיו בחמישי, וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצובים, ותהי מחצת אדם מן הצון 300,000 ו-30,000, 7,500, ובקר 6 ו-30,000, וחמורים 30,500. ונפש אדם, 16 אלף, מעניין, זה שונה קצת. שם אמרו לנו מספר של כל דבר וכמה המכס ממנו. פה אומרים את כל הדברים ורק אז. ונפש אדם, 16 אלף, ויקח משה מחצי בני ישראל את האחוז, אחד מן החמישים, מן האדם, מן הבהמה, ויתן אותם ללווים שומרים משפט שקד עונה, כאשר ציווה אדוני את משה. וואי, מעניין, גם לא אומרים פה כמה זה 1 חלקי 50. יש פה הבדלים, גם בין הקיצור, הבדל קצת, זה מעניין. ויקריבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, 10,000 ו-10,000. גמרנו את החלוקה חצי-חצי של המלכוח, של השבי ושל הבהמה. חילקנו חצי-חצי, נתננו את התרומה לכהנים וללוויים. מה הם רוצים עכשיו? הם רוצים להתנדב, לא מספיק להם. רואים שהם היו צדיקים. אמרנו שבחרו את הצדיקים ביותר. והקריבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, 10,000 ו-10,000. ואמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו. אנחנו פיקדנו על הצבאות, או עבדיך נשאו. נשאו זה לספור. אבל כאילו זה ביטוי לפיקוד, כי מפקד סופר את החיילים שלו. אז עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה, אנחנו ספרנו את האנשים, ולא נפקד ממנו איש. לא נפקד, זה לא נחסר. לא שגה ממניינה, אומר התרגום. או לא שגה מננה אנש. לא שגה, זה לא חסר. לא חסר מאיתנו איש. ספרנו אותם, ולא חסר אף אחד. זה לא הגיוני. זה נס. בדרך המלחמה מתים. דרך הטבע, ונקרב את קורבן העונה איש אשר מצא כלי זהב. קיצור, אנחנו רוצים גם מהמטלטלים שלא ציווית אותנו לתת, יתר הבז, כמו שהתורה אמרה קודם, אנחנו רוצים לתת מעצמנו. ונקרב קורבן העונה איש אשר מצא כלי זהב, אצעדה. רש"י אומר שאצעדה זה על הרגל, זה צמיד על הרגל. ופרשנים, כאילו, נראה לי שרש"י אומר את זה בגלל הצעד, אצעדה מלשון צעד. אבל פרשנים אחרונים שאצעדה זה על היד, על הזרוע, מין... קישוט על הזרוע, וצמיד, כולנו יודעים מה זה צמיד, על היד, טבעת על האצבע, הגיל על האוזן, קומז. רש"י אומר שקומז זה תכשיט במקום נסתר של האישה. האמת שזה מופיע עוד בתורה, שם בתרומות שעם ישראל תרם, ספר שמות, פרשת תרומה, גם שם רש"י אומר את זה. פה רש"י אומר שהביאו את זה כדי לחפר על עירור הלב, על חוסר צניות עם בנות מדיין. אבל פרשנים אחרים אומרים שקומה זה מין תכשיט שבא כאן כמו חגורה כזאת, שעליה תלויים קישוטים או איזה קישוט אחר. אז יש פירושים שונים לזה. ויקח משה ולעזר הכהן את הזהב מאיתם, כל כלי מעשה, ויהי כל זהב התרומה שרימו לאדוני, 16,750 שקל מצרי אלפים מצרי המאות. זאת אומרת, הם נתנו פה הרבה הרבה מטלטלים, זהב, כסף, שהם לא היו חייבים לתת, בגלל הנס הגדול שאף אחד לא מת. אנשי הצבא בזזו איש לא. ויקח משה ולעזר הכהן את הזהב מצרי אלפים והמאות, והביאו אותו אל אוהל מועד, זיכרון. לבני ישראל, לפני אדוני. גם את התרומה הזאת שהמפקדים התנדבו מעצמם, משה רבנו נתן לבית המקדש. שישי. ומקנה רב היה לבני ראובן. פה מתחילה פרשייה חדשה. סיימנו עם הסיפור של מלחמת מדיין, עם כל השלל וכל הטיפול בו. מתחילה פה פרשייה חדשה. ראובן גד, ואחרי זה מצטרף אליהם חצי מנשה, מבקשים את עבר הירדן המזרחי. זה סוג הפרשיות האלה שמשהו שמתעורר כאילו מלמטה. אמרנו את זה בפסח שני, אמרנו את זה בבנות צלופחד. ופה גם יש איזה מין פרשייה כזאת, שאלה מעניינת, מה קורה אם הם לא היו אומרים את זה, הם לא היו מבקשים את זה, לא היו רוצים את זה, אז מה, הם היו פה בנחלת, לא היה לנו נחלת 2.5 השבטים, זה היה לעתיד לבוא. שאלה גדולה, איך כאילו התורה, זאת אומרת, מה היה התוכנית הראשונית? על כל פנים יש דברים כאלה שהם כאילו, לפי, התורה מסתדרת לפי המציאות. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, כן, הם היו עם הרבה הרבה מקנה, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה, מקום שמתאים ל... עם הרבה מראה, מקום שמתאים ל... לכל המקנה שלהם. ויבואו בני גד ובני ראובן ואמרו למשה ולעזר הכהן ונשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון, ויעזר ונמרה, וחשבון ולעלה, וסבם ונבו ובעון. מעניין, נבו, נבו זה מזכיר את אר נבו, כנראה זה באזור שם, ובתרגום פה יש ממש שמות של מקומות. בתרגום יש מעניין, יש לו כמה דברים, מוטיבים שכל הזמן חוזרים לעצמם. כשיש שמות של מקומות, אז הוא אומר, הוא מתרגם את זה כמו שהיה בזמנו. אז גם כאן. עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון וללא וסבם ונבו ובון, הארץ אשר יקדנה לפני הדת ישראל, עכשיו, זאת אומרת, ארץ סיחון ואוג, ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. ואמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן, אנחנו רוצים להיות פה. משה רבנו חושד בהם שהדבר הזה קשור ל... זאת אומרת, הם אמרו את זה כי היה להם הרבה מקנה, והם גם היו גיבורים. זה לא פשוט לשבת ככה במנותק מכל עם ישראל ולסמוך על עצמך. כן, כתוב, ותרב זרוע אף קודקוד, כתוב על גד, וגם ראובן היה גיבור. אז הם אמרו את זה כי הם היו גיבורים, וגם היה להם צורך כלכלי בעניין הזה של המקנה. משה רבנו שומע פה אולי שיש פה איזה מין פחד להיכנס לארץ, זה מזכיר לו את חטא המרגלים, הפחד יילחם עם האומות. ואומר משה לבני גד ולבני ראובן, אחיכם יבואו, בשאלה, בתמיה, אומר רש"י, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? ולמה תניעון? הנה עוד פעם תניעון, היה לנו באתרת נדרים, ואם איני אביה אותה. כן, למה תסירו? למה תנסו להזיז את עם ישראל? למה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם אדוני? כה עשו אבותיכם, אנחנו כבר מכירים, היינו בסרט הזה. כה עשו אבותיכם, ושלחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, ואילו עד נחל אשכול, ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל, ולטיבו אל הארץ אשר נתן להם אדוני. ושם, לצערנו הרב, זה גרם תוצאות חמורות מאוד, 40 שנה במדבר, וכל הדור הזה מת. ויחרף אדוני באמור, וישבע לאמור, אם יראו האנשים העולים ממצרים בין 20 שנה ומעלה את האדמה שנשבעתי לאברהם יצחק ויעקב, כי לא מילאו אחריי. לא היה להם אמונה. אומר פה התרגום הזה, לא מילאו אחריי, כאילו לא הלכו איתי, כן? אז הרי לא אשלימו בתר דחלתי, כאילו לא היו מוכנים לעבוד אותי, לשמוע לדבריי. חוץ מי, בלתי כלב בן יפונה הכניזי ויהושע בן נון, כי מילאו אחרי אדוני. למה כלב בן יפונה יקרא פה הכניזי? יש לזה הרבה פירושים. רש"י פה אומר שכלב באמת נולד יפונה, אבל אמא של כלב, זאת אומרת יפונה נפטר, ואמא של כלב התחתנה עם כנז, וכנז גידל בעצם את כלב. אז הוא כלב בן יפונה, ביולוגית הוא נולד ליפונה, אבא שלו זה יפונה, אבל מי שגידל אותו זה כנז, חורגו. אבא שלו החורג, כביכול. ויהושע בן נון, אז בלתי, חוץ מכלב בן יפונה הכניזי ויהושע בן נון, כי מילאו אחרי אדוני, הם באמת האמינו בהשם, ויחרף אדוני בישראל, ויניהם במדבר 40 שנה, תום כל הדור עושה הרע בעיני אדוני. כן, כל זה עדיין נאום של משה. והנה קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים. מה זה תרבות? אומר פה התרגום, תלמידי גובריה חייביה. תרבות זה תלמידים, אתם לומדים מהם, אתם לומדים את ההתנהגות מהם. תרבות אנשים חטאים, לספוט עוד על חרון אף אדוני על ישראל. לא הספיק לנו החטא, אתם רוצים להוסיף עוד חטא? לספוט זה להוסיף. לשון תוספת. כי תשובון מאחריו, יאסף עוד להניחו במדבר, השם יוסיף להשאיר אותנו עוד במדבר, ושיחתם לכל העם הזה. אתם גורמים פה תקלה. תחבלון, אומר התרגום. ושיחתם, אומר התרגום, תחבלון. והגשו אליו ואמרו, גדרו צון, אתה לא הבנת. זה לא בגלל שאנחנו פחדים להיכנס לארץ. זה סיבה ממונית. ואמרתי, אנחנו גיבורים גם, אנחנו יכולים להישאר פה, והעובדה היא שאנחנו מוכנים להיכנס ולהילחם. והגשו אליו ואמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, והרים לטפנו, חז"ל מבקרים אותם על זה. הם קודם מזכירים את הצאן, את הכסף, את הביזנס, ואז את הילדים. ואנחנו נחלץ חושים, חושים זה לא חוש, חוש השמיעה, חוש הראייה, נחלץ חושים זה מלשון חיש, נחלץ מהר, נזדרז מהר. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר אם אבינו אל מקומם, ישב טפנו בהר המבצר פני יושבי הארץ. חז"ל אומרים שעד אשר אם אבינו אל מקומם, זה לא רק, הוא ביקש מהם רק להילחם, או הוא לא ביקש כלום מהם את משה, אבל היה מספיק שהם יגידו שהם רוצים להילחם. כי זה מה שהוא פחד, שהם כאילו מפחדים מהעמים פה וזה תילחמו וזהו. אבל הם קיבלו על עצמם לא רק את המלחמות, אלא גם את הירושה. הם באמת נשארו פה עד אשר עם ישראל חילק את הארץ. וישב טפנו בהר המבצר מפני יושבי הארץ. לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. כמו שאמרתי, לא רק עד סוף המלחמות, אלא גם עד הנחלה. כי לא ננחל איתם מעבר הירדן והלאה, כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה. זה נראה ביטוי מאוד 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 לא מובן. רש"י פה אומר, מה זה כי באה נחלתנו? הם קובעים שבאה נחלתם, הם מבקשים. אז רש"י פה אומר, כי באה נחלתנו, כי כבר קיבלנו בעבר המוזר. כאילו הם קובעים עובדה. לפעמים בן אדם שהוא ככה רוצה משהו ודורש, דופק על השולחן, והוא, אבל זה נראה לא מתאים. אז באמת הפרשנים פה אומרים, שהם אומרים את זה בצורת שאלה, בקשה, לא בצורת קביעת עובדה. כי לא ננחל איתם עבר הירדן והלאה, כי באה נחלתנו לנו, עדיף שלא ננחל איתם עבר הירדן, ותבוא לנחלתנו פה. הם כאילו ממליצים למשה. תראה כמה צון יש לנו, כמה זה. למה להידחף בין הירדן לים? ברצועת צרה כזאת של 50 קילומטר. בואו נרחיב קצת את הגבול. אתה פחדת שזה מתוך פחד ואנחנו נניע את לבם. לא, אנחנו הולכים ראשונים, הפוך. נחלץ חושים, נעבור ראשונים. חז"ל אומרים שכשנלחמו על יריחו, כתוב שם שהחלוץ הולך לפניהם, זה היה בני ראובן ובני גד. שבי, ויאמר עליהם משה. משה מתרצה מהדבר הזה, וזה מספק אותו. אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני אדוני למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ, תירדן לפני אדוני עד ורישו את אויביו מפניו, ונכבש ארץ לפני אדוני ואחר תשובו, ויתם נקים מאדוני עם ישראל, והייתה ארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני, עושה איתם תנאי. מפה הביטוי של חז"ל, תנאי בני גד ובני ראובן. ומפה חז"ל למדו הרבה הלכות שקשורות לתנאים. ואם לא תעשון כן, הנה חטאתם לאדוני ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. עכשיו הוא אומר להם מה לעשות. בסדר, בקיצור הוא מקבל את דבריהם ומתנה את זה איתם. עכשיו הוא קצת מכניס להם. בנו לכם ערים לטפכם. אתם אמרתם שתבנו גדרות צאן לצונכם ואז ערים לטפכם. לא, תעשו ההפך. בנו לכם ערים לטפכם. קודם כל דואגים לילדים, למשפחה. וגדרות לצונכם, אחרי זה זה הכסף. והיוצא מפיכם תעשו. על היוצא מפיכם תעשו פשט. אם תעשו את כל מה שאמרתי, אז זה בסדר. אבל חז"ל אומרים, היוצא מפיכם תעשו זה מה שאמרתם. אני הייתי מבקש רק שתילחמו, אבל אתם אמרתם שתשארו גם ירושה וישיבה. בפועל זה יצא עוד 7 שנים. 7 שנים היה מלחמה, ו7 שנים עד שיהושע חילק את הארץ. אז אם תעשו גם את 7 שנים האלה, מה שיוצא מפיכם, כאילו נדרתם, קיבלתם על עצמכם, קשור פה גם לנדרים בתחילת הפרשה. ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך עשו כאשר אדוני מצווה. טפנו, נשינו, מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד. ועבדיך יבואו כל חלוץ צבא לפני אדוני למלחמה, כאשר אדוני דובר. ויצב להם משה את אלעזר הכהן. משה יודע שהוא לא יהיה פה בשביל לראות שהתנאי הזה מתקיים עד סופו. הוא רואה שהם נכנסים לארץ, אבל הוא לא רואה את המלחמות ואת ה... אז לכן הוא מצווה עליהם את מי? את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל. ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ המלחמה לפני אדוני ונכבש הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. זאת אומרת, אם הם יעשו את התנאי שלהם, אני גם חייב בתנאי. ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ נען. אם הם לא יעברו חלוצים איתכם, אז אתם לא נותנים להם את נחלת עבר הירדן המזרחי, אלא רק בארץ. והיינו בני גד ובני ראובן לאמור את אשר דיבר אדוני לעבדיך, כן נעשה. אנחנו נעבור, הם כבר התחייבו לזה, אבל הם מתחייבים עוד פעם, אנחנו נעבור חלוצים לפני אדוני ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר הירדן. זאת אומרת, אנחנו נעבור חלוצים, אבל איתנו תישאר פה אחוזת נחלתנו, נשינו, טפנו, מקננו, מעבר לירדן המזרחי. ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה. פה יש דבר מדהים. מאיפה נחת חצי שבט מנשה? עד עכשיו מי דיבר? ראובן וגד, שהם היו שניהם גיבורים ושניהם... מאיפה קפץ חצי... ולמה חצי שבט? אז מסבירים פה הפרשנים שפתאום ראו, כלומר אחרי שהם באמת היו המושכים לעניין הזה. היה להם הרבה מקנה והרבה זה. אבל אחרי זה ראו שזה ארץ כזאת גדולה, אז מנשה ביקשו להצטרף אליהם. ומנשה היו 8 משפחות, בפרשת פנחס שמונים את המשפחות שם, של למי מגיע הארץ, אז הם היו 8 משפחות, ומתוכם רק 2 משפחות לקחו בעבר הירדן המזרחי. זה לא חצי-חצי, חצי זה גם חלק. זה לא ממש חצי-חצי, אז 2 משפחות לקחו בעבר הירדן המזרחי, ו6 משפחות לקחו בעבר הירדן המערבי. כן, יש גם מדרשים כאלה ששלחו את מנשה איתם, כמו איזה גרעין תורני כזה. כאילו פחדו שהם זה יתנתק מעם ישראל, קשור קצת למה שקרה בספר יהושע. שהם, ברגע שהם סיימו את התנאי שלהם פה, אז הם חזרו והם בנו מזבח, נכון? ופחדו שזה עוד פעם זה להתנתק מעם ישראל. היה איזה פחד פה, איזה חשש שזה הולך להתנתק, אז מנשה אולי שמר עליהם מבחינה רוחנית. האמת שדבר מעניין, שפעם קראתי איזה מאמר, שזה נקרא נחלת הבכורות הנדחים. ראובן הוא בכור, נכון? גד הוא בכור של שפחה, ומנשה הוא בכור ש... אז ראובן את הבכורה שלו נתנו ליוסף, למנשה את הבכורה שלו נתנו לאפרים, וגד, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל קיצור, זה כולם בכורות שם, לאמותם. ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת אוג מלך הבשן הארץ הרע בגבולות הארץ סביב, ויבנו בני גד את דיבון ואת הטרות ואת הרוער, ואת הטרות שופן ואת יעזר ויוגבאה, ואת בית נמרה. האמת שראובן, גד ומנשה זה מסודר. ראובן הכי בדרום בעבר הירדן המזרחי, אחרי זה גד, ומנשה זה ברמת הגולן. ואת הטרות שופן ואת יעזר ויוגבאה, ואת בית נמרה ואת בית הרן, כל אלה, כל הערים שמנינו עד עכשיו, הרי מבצר וגדרות צון, כמו שהם הבטיחו, שהם רוצים לעשות מזה גדרות צון. זאת אומרת, הרי מבצר וגדרות צאן זה סוף פסוק של 2 פסוקים. כתוב, ויבנו בני גד את דיבון ואת הטרות ואת הרוער ואת הטרות שופן ואת יעזר ויוגבאה ואת בית נמרה ואת בית הרן. כל אלה, כל השלושה פסוקים האחרונים, הרי מבצר וגדרות צאן. ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלה ואת קרייתיים. אמרתי לכם פה, התרגום אומר שמות של כל מיני ערים. ואת נבו, אמרתי לכם, זה הר נבו, באזור שם, ואת בעל מעון, מוסבות שם. נבו ובעל מעון זה שמות של עבודה זרה. אז השבט ראובן הם הסבו את שמותם, הם שינו את שמותם לשמות שלו של עבודה זרה. ואת סיבמה, ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו. אז או ויקראו בשמות אחרים, וזה המוסבות שהם, או שערים שלא היה להם שמות, ערים חדשים שהם בנו, הם קראו להם שמות. והלכו בני מחיר, בן מנשה, גלעדה וילכדוה. זה משפחה אחת של מנשה שהלכה, משפחת מחיר, והראש את המורה אשר בא. גם הם צריכים לכבוש שם, זה לא פשוט. ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה. ויעיר בן מנשה הלך ולקרוא את חוותיהם, ויקרא אתם חוות יעיר, חזל אומרים שלא היה לו ילדים. אז הוא קרא להם חוות יעיר על שמו, כדי שיהיה לו איזה המשכיות, איזה שם. ילדים זה כאילו המשכיות של האדם בעולם. פה הוא בנה ערים שנתנו לו שם. ונובח הלך וילקוד את קנת ואת בנותיה, ויקרא לה נובח בשמו. מעניין שבכל התורה לה, זה לה, עם הפיק ה. ויש כמה פעמים בודדות בתורה ובתנך, שלה זה לא מפיק ה. רש"י פה מביא פירוש מרב מוישה הדרשן, שהשם הזה לא התקיים, השם הזה לא החזיק מעמד, וזה כאילו לא. לה במפיקי זה משמעותי, לה בלי מפיקי זה לא. ואומר פה רש"י, תמיעני מה ידרוש בשתי תיבות הדומות לה. ויאמר לבועז ולבנות לבית, במגילת רות כתוב, ויאמר לבועז גם לא מפיקי. הוא אומר, מה אתה, זה מה שמצאת פה, את הלה הזה, מה תגיד במקומות האחרים? ומעניין ש... הרמב"ן אומר שאותו מדרש שמסביר, מה שרב מוישה הדרשן אומר זה מדרש. ואותו מדרש שמסביר את הלה פה, מסביר גם את השתי הליים האחרים, לים הפיקי. אז מה רש"י תמה על זה? את אותו מדרש שיש שם, יש גם, שרצה לבנות לבית בבבל שם, רצה לבנות ולא בנה, גם השם הזה לא התקיים. זה אותו עיקרון מופיע בשלושת המקומות האלה. זהו, זה סוף פרשת מטות, חזק וברוך, שבת שלום.